גמרא מסכת שבת בכ"ה בכסלו, תימניה יומין אינון, שמונה ימים מכ"ה בכסלו, דלה להתענאה בהו ודלה למשפט בהון, ימים שאסורים בתענית ואסורים גם בהספד. ומכאן למדו הפוסקים שאסור בימי החנוכה חוץ מהספד גם לעלות לבית העלמין. לכן מי שיש לו איזה יורצייט או יום פטירה של אחד מבני משפחתו, לא ילך בימי החנוכה, אלא ילך ערב חנוכה או יום קודם, מחר כף ג' או מחרתיים בכף ד', אבל ביום מכ"ה עד סיום שמונת ימי החנוכה לא ילך לבית העלמין. למה? לפני שטבע העולם שרואה את הנפטר שלו תחת המצבה, מעורר איזה צער ויכול לבוא לידי בכי, ואסור לבכות, שזה ימים שהשכינה בהם שמחה. הרי מה זה דומה? כך אומר המדרש, שאדם בא לבית המלך והמלך סס ושמח, יש לו חגיגה גדולה, בנו יחידו ניסה, עושה לו סעודות ומשתה, פתאום בא אחד שם בפנים, נזכר מהצער שלו, פורץ בבכי ליד כולם. אמרו לו, המלך, מה אתה בוכה? יש לו צער, אתה יודע מה, כואב לו פה, כואב לו שם, פרנסה. טוב, מה באת פה להשבית את השמחה שלי? יש עץ אפוד ועץ רקוד. כך זה מי שגורם בימי חנוכה לעשות בכי או לעשות מספד. לכן אסור לעשות את זה. לכן מנע. אבל קברי צדיקים, אלה שהולכים, יש להם על מה שישמחו. כך כתב רבנו הרי בספרו שער רוח הקודש, גם בספר שער הגלגולים, בשני המקומות האלה נזכר, שאמר לו רבנו הרי לרבי חיים ויטל, אפילו בראש חודש ובחול המועד, תוכל ללכת להתפלל על קברי הצדיקים, כמו קברי צדיקים שהם בודדים, לא בתוך בית עלמין. כמו רבנו הרי, רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר ועוד. מה עשית? אני לא יודע אם זה כל הסיבה, עיקר הסיבה תגיד. עיקר הסיבה שלא יבכה. א', אין לנו שום ביטחון ושום הבטחה שהוא לא יבכה. מי יודע, אולי פתאום יעלה לו, ייכנס לו בלב איזה צער שהיה לו מימים ימימה, ויבכה. זה א', ב', גם מפריע את מנוחתם. שכן בימים האלה שאין בהם תחנון, הם הנפטרים, יש להם עלייה שם למעלה. כשהוא הולך לשם, גורם להם שהם יצטרכו לרדת, ומפריע להם שם את השמחה שיש להם שם בגן עדן. אז לא טוב. מה קברי צדיקים? מסתמה קברי צדיקים, התורה שלהם נמצאת שם על הקבר כל הזמן. שהפסוק אומר, תהלך תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך, והקיצות הייתי שיחך, אלא היו מרביצים תורה ברבים, והתורה שלהם עד היום חיה וקיימת, ו... כולם הולכים לאור אותה התורה, עם ישראל. אז יש צד שאדם יכול להיות שם, מצד הזכות של התורה של אותו צדיק שלמד ואותו צדיק שלימד. אבל סתם משאר קרובים, או אפילו בני משפחתו שהם גם צדיקים, לא ילך לשם כדי לא להפריע את מנוחתם. אז לכן לא כדאי ללכת בכלל, בשום פנים ואופן, כי זה מוזכר בהלכה. הפוסקים הביאו שזה מעלה מעשרות פוסקים. תראה, הרב בחזון עובדיה הביא עמוד שלם של פוסקים שאומרים שלא ללכת בחנוכה ולא בראש חודש, שלא בימים שלא אומרים בהם תחנון. לכן נזהר שלא לעשות את זה. עכשיו, לגבי המצווה, עיקר המצווה צריך לדעת, היא מצוות הדלקת נרות חנוכה. זו עיקר המצווה. סעודה, אין שום מצווה. עד רבה, רמה כתב שרוב הסעודות שנוהגים לעשות בהם נקראים סעודות הרשות. סעודות הרשות פירושו שייתכן שיש אבון שאדם צם, סליחה, שאוכל בימים האלה. כיוון שזה נקרא סעודת הרשות, סעודת הרשות זה סעודה שאין בה מצווה והוא אוכל שם, אז היא תיקרא סעודת הרשות. צריך כפרה עליה. לכן, נזהר לא... לא לא לעשות צעודות ולא מסיפות ולא כל מה שנוהגים לעשות. זה לילדים מה שעושים, זה משהו אחר. זה לשמח אותם, לחבב את המצוות עליהם. אבל סעודות לא יעשה. עכשיו לגבי הדלקת נרות. יש לנו מצווה להדליק את הנרות בשמונה ימים. למה שמונה ימים? האמת שדנו הפוסקים בזה. למה הקדוש ברוך הוא עשה כך שיהיה רק שמונה ימים, לא פחות ולא יותר. אז יש כתבו שזה בא לרמוז, שזה מעל הטבע. שאנחנו מעל הטבע, כי הטבע הוא שבעה. כל דבר בעולם שלנו הוא שבעה. שבעה ימים, שבעה ימי חופה. לא עליכם שבעת ימי אבלות. שבעה ימים בשבוע. שבע שנים שמיטה. הקדוש ברוך הוא אוהב את השביעיות. אבל שמונה זה מעל הטבע. לכן הנס הזה שהיה בחנוכה, זה היה מעל הטבע, שהקדוש ברוך הוא רחם על עמו ישראל, ופדה אותם. בכל שנה ושנה, אותו אור בעצמו מתעורר, כך כתב רבנו ארי. שבשעה שאנחנו באים להדליק את הנרות, אנחנו מברכים ברכה ראשונה, שכדי שם נתב וציוונו להדליק נר חנוכה, ברכה שנייה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. אומר רבנו ארי שאותו נס ואותו אור שהתגלה בזמן מתתיהו, מתגלה בשעת הדלקת הנרות. אז העיקר האור של חנוכה זה בשעת הדלקת הנרות. לכן האור של הדלקת הנרות זה מעלה גדולה מאוד. לכן צריך להיזהר לכתחילה, מאוד להיזהר, להשתדל להדליק בזמן של ההדלקה, לא לשנות. פעל פי שהיום אנחנו יודעים שלא קלטה רגל מהשוק ועדיין אנשים נמצאים והולכים ושבים, אבל אין לדבר סוף. אם אתה מתחיל לדחות את הזמן של ההדלקה, אז אתה יכול להדליק גם בשתיים ושלוש לפנות בוקר, איפה שמענו דבר כזה? זאת ועוד, איפה זריזים מקדים למצוות? וגם למה לבטל תקנת חכמים שתקנו להדליק בחצי שעה הראשונה, שזה המצווה שלה, ולא אחר כך? לכן מאוד השתדל האדם לעשות הכל כדי שידליק בחצי שעה הראשונה. הרי אפילו הכוללים, הישיבות, נוהגים לסיים את הלימודים לפני כן, כדי שיספיקו להגיע בבית ולהדליק בזמן. אז יש לזה עניין. אסור לזלזל בזה. לכן למה לזלזל בעניין? לעשות כמה ש... מתי זה הזמן? אז יש שתי דעות, הרמב״ם במרן השולחן ערוך. הרמב״ם כתב עם השקיעה. כלומר, השקיעה תמיד יוצא בחנוכה, זה כמעט קבוע לעולם ועד. יוצא 4:40, 20:05, זה השקיעה. דעת הרמב״ם, 20:05 זה הזמן של ההדלקה, ויש לך חצי שעה זמן, כי לא צמצמו אותך לחמש דקות או לעשר דקות, חצי שעה שתכלה רגל מהשוק, 5:10. דעת השולחן ערוך לא כך. דעת השולחן ערוך סוף השקיעה. סוף השקיעה, כלומר 18 דקות אחרי השקיעה. אז בוא נגיד 2 דקות ל-5, ונעגל את זה ל-5:00. זה הזמן שצריך להדליק נרות. אבל כדי לצאת ידי חובת הרמב״ם, גם לעשות רצון הרמב״ם, שתדל לפני 5:10. בין 5:00 ל-5:10, זה זמן הדלקת הנרות. אז תכף נגיע גם לערבית. עוד דבר, צריך שיהיה מישהו מבני הבית איתו. לכן אם הוא בא הביתה ואין אף אחד, הוא לבדו והוא יגיד, מה, זו מצווה עוברת, אני אדליק עכשיו הזמן? לא. הוא יודע שאשתו או הבנות או הילדים, ואפילו יש חלק נמצאים וחלק צריכים להגיע, נמתין להם, מפני שיש מצווה גדולה של פרסומי ניסה. ופרסומי ניסה זה לא רק שהם יראו את הנרות, אלא ישמעו את ברכת הדלקת הנרות, וישמעו שאני אומר, הנרות הללו קודש, ואין לנו רשות להשתמש בהם, וכו'. זה עניין גדול של קיום מצוות פרסומי ניסה. אלא מה? שיש לנו עניין עם תפילת ערבית. בשלמה לאשכנזים שהם מדליקים, מיד עם השקיעה או כמה דקות אחריה, עדיין לא הגיע הזמן ערבית. אז הם יכולים להדליק נרות, ככה הם עושים, ואחר כך, 20-25 רגע אחרי השקיעה, הולכים לבתי הכנסת בשכונה ומתפללים שם ערבית. אבל אנחנו הספרדים שלא מדליקים מיד בשקיעה, אלא מדליקים אחר שיגיע הזמן, עכשיו זה מתנקש, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. הרי תפילת ערבית היא תדירה, כל לילה. חנוכה זה פעם בשנה, 8 ימים מתוך 365 יום. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. זה קודם פלל ערבית. מה יעשה? אז האמת שככה מנהג הספרדים היה מקדם. שמתפלל ערבית מוקדם, לפני השקיעה אפילו, עם פלג המנחה. פלג המנחה זה יוצא 3:50, לא לפני. זה זמן ערבית, עד פלל פלג המנחה, שיגיע הזמן 4:55 או 5:00, יאמר קריאת שמה בעונתה, כמו שכתב מרן, כך כתב רבנו יונה, כך היו נוהגים, גם רבנו תם כך היה נוהג. רבנו תם בצרפת, הוא כותב בפירוש שככה הם היו נוהגים. המתפללים מנחה מוקדם, וערבית גם מוקדם, שמגיע הזמן, היו אומרים קריאת שמה בעונתה, בזמן. ואז אומר קריאת שמה, משתם תדיר ושאינו תדיר, נהיה 5:00, 2 דקות לוקח להגיד קריאת שמה. 5:00, מדליק את הנרות. זה הסדר תמיד. לא מצא מניין ערבית, מה יעשה? לא בכל המקומות אפשר להזדמן ולמצוא מניין ערבית. לא מצא ערבית, ידליק נרות חנוכה, ואחר כך מיד ילך לבית הכנסת כדי להתפלל שמה תפילת ערבית. זה הסדר, כך יעשה כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. מה אתה אומר? אז ידליק מתי שכולם נמצאים. יחכה 9:00, שאז יבואו כולם, ואז ידליק. כי יש מצוות פרסומי ניסה. לכתחילה יבקש מהם להיות כולם בשעה היעודה. לא הצליחו, יש איזה סיבות או אילוצים, ימתים להם עד שכולם יבואו. ככה גם כן אותה שאלה, מי שנמצא בעבודה, הוא גר בעיר אחרת ועובד בעיר אחרת. בפרט אלה שבארצות, בערי המרכז. שעה 5:00, זה שעה של זה, שעה של לחץ בכבישים. מה יעשה? לפעמים לוקח שעה. מעיר לעיר הכי, זאת אומרת, עניין של 20 קילומטר לוקח יותר משעה. מה יעשה? אז והוא יודע שאם הוא לא יכול לעזוב את העבודה, כי הוא צריך להישאר בעבודה נגיד עד 7, עד 8, עד שהוא מגיע הביתה נהיה 8 או 9. עד שהוא יגיע ישנו הילדים. אז יאמר לאישה, במקרה כזה, כל מקרה צריך לשאול חכם איך לעשות. יאמר לאישה שהיא תדליק ותברך, תכוון עליו להוציא אותו ידי חובה, והוא יוצא ידי חובה בהדלקת האישה, כיוון שהילדים נמצאים איתה. אבל אם הוא יודע שהילדים יישארו עירים עד שהוא מגיע, אז הנה חינם, יחכו עד שהוא יגיע. אבל אם ילכו לישון, אז יש מצווה שהם יראו את מצוות הדלקת נרות, ואין למה, יעשה בג'סטה, לילה אחת, הלילה הראשונה למשל, יסתדל לסגור מוקדם, או שישים איזה מחליף, ויבוא הביתה כדי לברך שהחיינו, ושיראו אותו ילדים, יהיה קצת שמחה. זה דבר גדול מאוד. מה עשה? גר לבד. עכשיו מי שנמצא לבדו, האם מברך או לא מברך בהדלקת נרות? השאלה היא, יש מחלוקת הפוסקים בזה. כך כתב גם עטור, הביא את הספק הזה. להלכה יחפש מישהו, חבר או ידיד או מכר או שכן, או אדם שמזדמן, הלך מזדמן, שיעמוד לידו בשעת בריקת הדלקת נרות ויברך איתו הדלקת נרות. גם בצאת הכוכבים אין לו אף אחד. יש מחלוקת, דעת המגן אברהם שלא יברך, ידליק בלי ברכה. אבל חלקו עליו הפוסקים, חתם סופר ועוד ועוד, וכתבו שבאמת יברך אפילו יחיד. מצב של אין ברירה, יברך אפילו יחיד, ולא יבטל מצוות הדלקת הנרות. כך הביא גם הרב עליו השלום בחזון עובדיה. רגע, נגד שם היה אף אחד לא יכול. מה אמרת? קטנים. אם אתה תגיד לילדים שאתה מביא להם שוקולד וממתקים, ירדמו יותר מהר, כי יהיו מבסוטים מה... זה בדוק ומדוסה. כן. נו, מה רוצה אתה? מה 22:00? קודם כל הרמב״ם לא אמר שזה ברכה לבטלה. שום מקום. לא אמר. הוא אמר רק שזה דין של התחילה, אבל לא שזה מברכה לבטלה בעשר בלילה. אל תכניס לרמב״ם לפה דברים שהוא לא אמר. ושנית, הפוסקים דנו בזה. כל המציאויות האלה כתובים בפוסקים. זה לא שזה בא מהאוויר. ודנו בזה, ויש משקל שאומר שכן, שלא לבטל מצוות פרסומי ניסה, אנחנו נדליק ונברך. וגם אם הוא לבדו, ואין לו אף אחד, ולא מצא אף אחד, יחתחילה יחכה, אולי ימצא, יחפש, יצא החוצה, יחפש מישהו. לא מצא אף אחד, ידליק בברכה. איזה גיל יוציא ידי חובה? קטן לא יכול להוציא ידי חובה. רק ילד מגיל 13 וילדה מגיל 12. ואף על פי שיש מצווה שהם יהיו נוכחים, ועוד יותר, ראינו גם בהלכה, למשל בבית הכנסת. הגיע אז, מתי מדליקים בבית הכנסת? לפני ערבית. והם רוצים נגיד להתפלל ערבית כמו ספרדים, עם השקיעה. למה? אחר כך יהיה מאוחר, יעבור חצי שעה. אז רוצים להדליק. מתי עדיין אין לי מניין? עכשיו הרי אחרי הדקת נרות אומרים הנרות הללו ומזמור שיר חנוכת הבית לדוד ואחר כך מתחילים ערבית. אז זה יוקח איזה דקה, דקותיים, אנחנו יודעים שצריכים להגיע מניין. להלכה מועיל לצרף קטנים לעניין זה. למה? משום פרסומי ניסה וגם משום שאני יודע שעתידים כן להיות עשרה בבית הכנסת. זה ההלכה. כפסן גם הרב עליו השלום. כן. יחיד שמברך בעבודה, למה הוא מברך בעבודה? יש עשרה בעבודה, ויש להם, והם מתפלים שם ערבית. או בבית הכנסת, היינו אח, בבית הכנסת, ומישהו מדליק שם ומברך, והוא רוצה אחר כך ללכת להדליק גם בבית, יכול להדליק גם בבית. יכול להדליק גם בבית, אבל צריך שיהיה איתו עוד מישהו כמובן בבית, לא לבדו. אלא שהיית עוד מישהו. שחיינו זה מחלוקת. עדיף ספק ברכות להקל שמישהו אחר שלא ברך, הוא יברך. אבל אלה ששמעו בבית הכנסת ברכת שחיינו, בוודאי שהם יכולים להברך בבית ברכת שחיינו. כשאלה על זה שעצמו שהוא ברך שחיינו, בלילה הראשונה להשתדל לכתחילה שידליק מי שלא מדליק בבית, אלא רק שומע בבית, מצטרף. וככה נצא את החובה יהיה הכל יבוא על מקומו בשלום. לא, זה שני עניינים. נרות שבת ונרות חנוכה זה שני עניינים. נרות שבת יש מצווה שיהיה לי אור בבית. כי אסור לשבת בחושך מחשקים משיבני כמי מועד. וכן שהגמרא אמרה מטעם שלום בית. ואתה כשלום אהוליך. אז צריך להדליק נרות. אבל בנרות חנוכה זה לא בגלל שיהיה אור, לא בשביל האור שלנו, אלא יש בזה פרסומי ניסה. מתי יש פרסומי ניסה? שאני ועוד אחד יש. אבל אני לבדי זה לא פרסומי ניסה. זה נס ביני לבין עצמי. בחלון? אז אם יש מישהו מעבר לחלון, שומע אותך מברך, זה בסדר. מי ששכח להברך שהחיין בלילה הראשון, כתבו הפוסקים, יכול לברך באחת הלילות כשיזכר. אין בעיה. והיה מעשה עם המהריל, עליו השלום. שהוא בלילה הראשונה ברך את שלושת הברכות. בלילה השנייה, השלישית יותר נכון, מצא איזו חנוכיה יפה בשוק וקנה אותה. הביא אותה להדליק ברך שהחיינו עוד הפעם. התכוון הפעם על החנוכיה היפה, החדשה שברך עליה שהחיינו. בודד ויברך, אז זה במצב של אין ברירה, כמו שאמרנו, הגיע הביתה נגיד ב-12 בלילה, ואין אף אחד, והוא רוצה לברך. המחפש אנשים, חיפש, לא מצא אף אחד, אז אחסן יותר טוב מכלום, אחסן מן בלש, יצלצל אליו בטלפון, ישמע את הברכה ויצא את החובה. גם אם? כן, לכתחילה יאיר את אחד מבני ביתו הישנים, כדי שישמעו איתו את הברכות, נכון? אם יש לו בני בית ישנים, כדאי להאיר אחד או שניים, כמה שמי שיכול, כדי שישמעו את הברכות איתו. מי שלאט לאט, כן. צריך לצאת מהבית, למה הוא צריך לצאת? אירוע, עשית חטא האירוע, יאחר לאירוע, לא קרה כלום. לא יכול לאחר. אם הוא עובד בצבא, או פרמדריק, או אני יודע, במשמרת, אז זה אנוס. זה התירו לו להדליק נרות כבר בעשרה לארבע, עם ברכה, אבל חייבים הנרות להיות דולקים עד חמש וחצי. ואם הכל, הכל מלא. למה אתה, שמעתי, הכל, אני אומר לך הכל. למה לא? מה יש בשחיינו? הכל, הוא מברך הכל, שלושת הברכות מברך אותם. וכי מה עושים בתי הכנסת שמתפללים מוקדם, מתפללים ערבית מוקדם, אז ערבית הוא מתפלל בעשרה לארבע. בעשרה לארבע הוא עומד, אז הוא מחכה, מעכבים את ערבית בעוד דקה, כי אי אפשר להדליק לפני הזמן של, של פלג המנחה. בעשרה לארבע עומד ומברך את כל הברכות, כולל שהחיינו, ומשאיר את הנרות, והנרות נשארות דולקות עד חמש וחצי, והוא ומתפללים ערבית. ויש אומרים שמותר גם לכבות אותם, אם הוא הולך ואף אחד לא נמצא שם, ויש חשש, חס ושלום, שלא יהיה דלקה, מותר אפילו לכבות אותם. כן, פלג המנחה זה שעות זמניות, לכן תראה זה מאוד מצומצם. היום זה 50 דקות לפני, אחרי, לפני, סליחה, לפני השקיעה. בעוד שבקיץ זה אפילו יוצא שעה וחצי לפני השקיעה, כי זה לפי שעות זמניות.
פלג המנחה תמיד זה שעה לפני השקיעה?
לא, זה לא שעה. בחורף, הנה עכשיו שיא החורף, זה 50 דקות. בקיץ זה שעה וחצי. כי זה שעות זמניות. אתה רוצה כעת לעכב את כל השיעור שאני אעשה לך תרגילים מתמטיים מתי היום הזריחה ומתי השקיעה, הרי היום מאוד קצר כעת בחורף, אז ממילא אם אתה מחלק את זה ל-12 חלקים אז זה הרבה פחות מאשר שעה רגילה של 60 דקות, ובקיץ זה הרבה יותר. זה כל זה העניין, כמו קריאת שמע, לסוף זמן קריאת שמע וכל הדברים שצריך שעות זמניות. אתה לא נרגעת. כן. מה השאלה? יפה. מתארח שבת, זו שאלה קצת מורכבת, כי לא אמרת לי את כל הצדדים, כי כאן שוב אנחנו נכנסים לשאלה. אם הוא חוזר הביתה לישון, או לא חוזר הביתה לישון. אדם שמתארח שבת והולך אצל ההורים שלו או שלה, או לא יודע אצל מי שלא יהיה, הוא לא מדליק נרות בבית. זה ברכה לבטלה. למה? כל ההדלקת נרות בערב שבת, ביום שישי, מה שהתירו חכמים, לברך בעשרה לארבע, מפני שהם יישארו דולקות עד חמש וחצי, או כשהוא יהיה שם ויראה את הנרות בשעת חשיכה. מה זה חשיכה? נגיד, 25 כבר זה נקרא חושך. ואו עד שישארו נרות דולקות, עד שיחזור ויראה אותם. יש כאלה מחמירים שלפחות נר אחד יהיה, ישאר, נגיד הוא חוזר בתשע, בעשר, לא יודע מה יש לו לעשות עד תשע עשר, אבל בהנחה כזאת, ויראה את הנרות דולקות. אבל אם הוא לא חוזר בכלל הביתה, זה ברכות לבטלה. גם איזה טעם הוא מדליק? הוא לא גר בבית בשבת. כי נר חנוכה, נר איש וביתו. אז מה הוא עושה? הוא יוצא ידי חובה, בהדלקת הנרות של אביו או של חמיו. הוא לא צריך להדליק שם. זה לא כמו נרות שבת. נרות שבת, אנשים נהגו שכל אחת ואחת מברך בעצמה ומדליקה. כל אחת מדליקה אצל האשכנזים כולם באותו מקום, אצל הספרדים לא כך, אלא כל אחת מדליקה באיזה פינה אחרת שלא רואים את האור של הנרות האחרות. אבל בנר חנוכה זה לא כך. ברגע שאנחנו, שהוא מתארחים כולם באותו בית, אפילו 10 משפחות, הבעל הבית מדליק, מוציא את כולם ידי חובה. לא צריך להשתתף. מה שאמרו להשתתף בפרוטה עוד הפעם, יש פה טעות מפורסמת. להשתתף בפרוטה זה אכסנאי אחד שגר רק בדירה, יש לו רק זכות לגור. אבל אוכל וחמין ועופות ודגים ובשר והכל, משק הבית, הכל שלו. אז הוא רוצה לצאת ידי חובה בהדלקת השמן של בעל הבית, צריך להשתתף איתו בפרוטה. אבל החתן בבית חמיב, או בן אצל אבא שלו, שהוא אוכל שם הדגים והוא שותה הכל, אז מה, הוא משלם לו גם על החלה וגם על הדגים? ומה עם הקידוש של אל שבת, שלמן דאמר שזה דאורה הייתה, הוא משתמש, משמש לו פרוטה? לא. אז אכן זה לא שייך. עכשיו, מה לגבי מה? כמה זמן? מה, מה, מה? שיעור תורה, תגיד לי שיעור תורה, שיעור, חשבתי שיעור של השמן. כן, שיעור תורה, יש לו שיעור תורה, אז יש הרבה שכתבו דעת הרב עליו השלום שלא לבטל שיעור תורה. אבל הוא כותב, הוא בעצמו כותב, שלכתחילה ילכו כולם לבית וידליקו ויחזרו לשיעור. אבל אם יש חשש שלא יחזרו לשיעור אפילו חלקם, אז לא יבטלו תורה, אלא יש שיעור, לימוד תורה כנגד כולם. יותר מאוחר, בתנאי שהם ערים. אבל לא יותר מאוחר, הוא יבוא ב-10, 12, או ב-2 לפנות בוקר. תשע, כן, בסדר. לפני שיהיה עבודות בכביש. טוב, אז גמרנו את כל הלכות חנוכה, נעבור להלכות פורים. כן, מה רצית לדעת? כן, יכול אדם אחד להדליק ב10 מקומות, והוא שאין להם שם מי שיברך להם, ולא יודעים להדליק, וידליק בכל המקומות ויברך להם. כמו דין של תוקע בראש השנה, יכול לתקוע ב10 מקומות, משך כל היום, בכל מקום מקום שהולך, מברך להם ותוקע. גם קריאת מגילה, אותו דין. גם הדלקת נרות חנוכה, אותו דין. יכול ללכת לכל מקום ולברך להם ולהוציא אותם מידי חובה. אין בזה שום בעיה. למה לא יברך? הבן שלו בגיל 20. זה, אני חושב, ילד גדול, לא? כן. אז הוא רוצה לברך ולהדליק? גם, עכשיו תראה, כל רגע הוא אומר משהו אחר. לכן אני אוהב לשאול אותו. קודם הוא אמר, זה היה במקום האבא. עכשיו לא במקום האבא, גם וגם. נו, נו. למה, למה, למה? איפה ראינו דבר כזה? איפה ראינו, מה אכפת לך אתה מהבן? מה זה מצווה של אבא? מה פתאום האבא יפסיד את המצווה? קודם כל, תדע, זה מחלוקת בין האשכנזים לספרדים. לאשכנזים הם נוהגים פרסומי ניסה, אז כל אחד ואחד מהם מדליק, וכל אחד ואחד מהם בפני עצמו מברך. ומראש הם לא מוציאים ידי חובה את הילדים ולא את בני המשפחה, אז כל אחד מדליק. זו הסיבה גם שהבני ישיבות, למשל, אלה שגרים בישיבות ובפנימיות, אז הם לא סומכים על ההדלקה של האבא, אלא מדליקים בחדרים של הפנימייה. אבל אנחנו הספרדים שזה לא כך, אלא אחד מדליק בשביל כולם, וגם אם יש לו ילדים, אפילו שהם נמצאים בחוץ לארץ, רווקים שסמוכים על שולחנו, אז הוא מברך ומדליק ומוציא אותם ידי חובה, וזה מועיל, כך כתבו כל הפוסקים, אפילו לאלה שיש הבדלי שעות, למשל הם גרים, מתגוררים בארצות הברית, ששם יש 6 שעות, יש 8 שעות, יש 10 שעות יותר מאוחר, בכל זאת זה מועיל, ואפילו בשבת זה מועיל. אז אם כן, לספרדים זה לא כך. המצווה היא של האבא. ואם האבא יוותר לבן, איפה מצוות כיבוד אבאים? לא יודע, מה אכפת לך? שהבן הוא ישבור את הראש שלו. מה אני, בגלל למנוע ממנו איזה זה, אני צריך לוותר על שלי? מה פתאום? אז עניתי לך, אז אתה מתווכח. מה אני אעשה לך? זה לא כבוד האבא שהאבא ישפיל את עצמו בגלל הבן. זה לא צודק. כן, כן. המשנה אמרה, וכך מובא גם בשולחן ערוך, מותר השמן שבחנוכה בפתילה, מותר להשתמש בו, אבל הטוב ביותר לעשות תנאי לפניכם. כלומר, כבר לפני חנוכה, יאמר, כל השמן שישאר בנרות, או שישאר, איפה שישאר בפתילות וכו', ואם ירצה להשתמש בו לאיזה שימוש שאני ארצה, אני יכול. או עוד יותר, יש כאלה שהוא אומר רק בחצי שעה הראשונה. אחרי החצי שעה הראשונה, מה שארצה, אני יכול לכבות אותה, ויכול להשתמש בשמן למה שאני ארצה. אז אם עשית תנאי במצב כזה, זה לא הוקצה למצווה, ויכול להשתמש בזה מה שירצה. יש מחמירים אפילו על הסמן של הבקבוק, אבל לא עד כדי כך. וכי מה, הסמן של הבקבוק, הוא קנה כעת בקבוק של ליטר של סמן זית. השתמש לא שתי רבעי ליטר, נשאר רבע ליטר. אז מה, זה הרבע ליטר צריך לשרוף אותו? על מה ולמה? הוא לא קנה, הוא קנה את זה בשביל חנוכה, אבל התכוון גם שישתמש, אם ירצה לשים שמן זית בסלט, או אני יודע איפה, או בדגים, אז הוא יכול להשתמש, אין לזה בעיה. אם הוא עשה תנאי, הוא אמר מפירוש לפני שהדליק, שהשמן שישאר ואחרי חצי שעה של המצווה, אחרי חצי שעה של המצווה אני אוכל להשתמש, מותר. אבל בתוך החצי שעה לא. בתוך החצי שעה לא. יפה, יפה. אז ככה. יש לנו כלל, ההלכה אומרת שכל לילה יש מצווה להדליק נר אחד שהוא נר של המצווה. שאר הנרות בשאר הלילות זה נקראות נרות ההידור. זאת אומרת, בוא נגיד לילה השמינית, אז מספיק לי להדליק כל לילה נר אחד. רק מה, בגלל שבית הלל אומרים מוסיף והולך, אז מוסיף והולך. זה נקרא הידור מצווה. אז כל השבע הנרות הנוספות של הלילה השמינית, נרות ההידור. יכול באמת לתת את זה לילדים שידליקו, ואפילו שהם קטנים גם כן. אפשר לתת לאישה גם להדליק, אבל הוא את הנר הראשון שהוא ברך עליו, הוא ידליק אותו. שאר הנרות ירצו לתת להם את זה, הנה חינם, איך שידליקו. אתה מתכוון, יש שאלה, בוא נלך צעד צעד, יש שאלה על סומה. לא עליכם אדם שלא רואה, אם והוא נמצא בבית, לכתחילה אומרים למישהו מבני הבית שהוא פיקח, זאת אומרת רואה, שהוא יברך והוא ידליק. מה יעשה מי שסומה גר לבד? ההלכה זה חידוש. בהלכה הוא מדליק בברכה. כך כתבו כל הפוסקים. איזה בעלו לא רואה, אלא כיוון שזה נעשה לפרסומי ניסה של אחרים, אז על צד שבוא אחרים ויראו את הנרות, לכן מועיל הברכה שלו שהוא מברך, אז יוצא שהוא חייב, סומך חייב באותה ברכה כדת וכהלכה. עכשיו לגבי נכס שלא יכול להגיע, אתה שואל, לא יכול להגיע למקום. אז האמת, הדרך הכי נכונה הייתה, שבאותו מקום שהוא יושב, שם ידליקו לידו, שם יניחו את החנוכיה, לכתחילה. לכתחילה נעשה הכל שזה יהיה במקום שהוא יושב, ושם יהיה קבוע. כי הנחה, רגע, אני עונה לך, אני עונה לך. כי הנחה עושה מצווה, ולא הדלקה, יש ההנחה, איפה שהוא צריך להדליק אותו, את החנוכיה, במקום, להניח אותה במקום ששם הוא דלקה, ולא להזיז אותה אחר כך להעביר מקום. עכשיו, במידה והוא לא יכול, אז יש את השאלה הזאת, האם יכול לברך, הכי טוב שימנה מישהו אחר שליח, שיברך. יש את השאלה הזאת לגבי ליל שבת. ליל שבת, אישה שהיא לא הולכם נכה, ולא יכולה לקום ממיטתה, ולהדיק את הנרות. ולא רוצים להדיק את הנרות לידה, כיוון שזה מסוכן, יש ילדים קטנים, יש רוח, יכול להיות לכעס ושלום, אז שמים את זה על איזה הצטבה. להלכה, נפסקה ההלכה, שהיא יכולה למנות את אחת הבנות או אחד הילדים או את בעלה שליח, היא תברך ותמסור לו את הנר, והוא ייקח את הנר וילך ידליק את זה שם. למה? כי המצווה שיהיה נרות בבית. אז הנה יש נרות בבית, והמצווה היא על האישה, והיא משום עקמת נפש, היא רוצה להרגיש שהיא הדליקה, אז אנחנו נותנים לה להדליק, והיא תברך ותמסור את הנר הדולק, ובדר הדולק אנחנו נעביר את האש לנרות של זה. אבל בחנוכה זה בעיה. חנוכה זה בעיה. עדיף שימנה שליח, שהשליח ידליק את הנרות. זה הטוב ביותר. ויברך, כן. עכשיו לגבי... מי
יברך, הנכה או השליח?
לא, השליח. זה שמדליק.
אלא
הרב
אדם שאין לו שמן, יכול להדליק מנורות?
מה זה מנורות? חשמל, תגיד, נהיית אתה כמו משה, מדבר על פי הסוד. כן. לא, זה על פי הסוד. כן. יש סוד, יש קבלה, ויש על פי תורת החן, חוכמת הנסתר. אז אתה אומר, רוצה להדליק מנורות של חשמל, לא יוצאים ידי חובה. מדליקים מי שאין לו בכלל להדליק בלי ברכה. למה? מכמה טעמים. א', שהמצווה הייתה בבית המקדש, זה היה נרות ממש. בעצם זה לא אש, זה לא נקרא ממש אש. יש ויכוח. אז לכן, ידליק בלי ברכה. כן, זו התשובה. רגע, מה הוא שואל? מה אתה שואל? כן. הוא מינה שליח והדליקו לו בבית והוציאו אותו ידי חובה. והוא בא מחר ורוצה להדליק, וכעת רוצה לברך שהיינו? לא. מה שאמרנו מקודם שיכול לברך שהיינו מתי? כשהוא שכח ביום הראשון לברך שהיינו, ונזכר באחד הימים, אז תקנו לו שהוא לא הפסיד את הברכה, והוא יכול לברך שהיינו. אבל לא כן כאן, כיוון שהם הוציאו אותו ידי חובה, הוציאו אותו ידי חובה בשלושת הברכות. אז גם בקד שהיינו הוא יצא ידי חובה, ולכן לא יכול לברך. כן. מי הדליקו ברחוב? לא הבנתי. מה הדליקו ברחוב? מי הדליק? לא יודע, האלה, אתה אומר לי האלה, אני יודע מה זה. גם בניו יורק יש נרות חנוכה, אני לא הייתי שם אף פעם. נו, אז מה? לברך? מי? אתה תברך? על מי? לא יודע, לא יודע, כל אחד יעשה כפי זה. הם לא שואלים אותי ולא אותך, מה אתה רוצה מהם? כן. מי שהם ירצו, אם הבעל לא בבית, ויש השאלה מה העדיפות של האמא או של הבן. אם האמא רוצה לכבד את הבן, שתכבד. ואם הבן אומר, אמא, אני רוצה לכבד אותך כיבוד אב ואם, אז אין לכן מה יכולה, כי האישה חייבת בדיוק כמו האיש. שגם הם היו באותו הנס, שם שלוש מצוות שהנשים חייבות כמו האנשים. אפילו שהם מצוות עשה שהזמן גרמה. אפילו כאן זה לא מצוות עשה דאורייתא, זה דרבנן, אבל בכל זאת זה זמן גרמה. נרות חנוכה, ואמרה האישה, אמן, 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 ראשי תיבות, א', אגדה, זה אגדה של ליל הסדר, אפילו שמה כתוב בה' זה א', היינו אך, אגדה, אגדת מילים, מ' זה מגילה, ונון, נרות חנוכה. כיוון שנגזר גם עליהם דיני אישות וטהרה שגזרו על אנשים, והם ניצלו, וגם הניסים נעשו על ידם. ומעשה יהודית, שהיא הייתה מהמשפחה של ראובן, והיא עשתה והרגה את המלך אליפורני, ואחרי זה המעשה של חנה, ביתו של יוחנן כהן גדול, שהיא קראה את בגדיה בליל החופה שלה, ואחר כך בגללה פרץ המרד, ובא יהודה המכבי והלך והרג את בגריס. אז אם כן, היה ניסים על ידי נשים, והיה עוד כמה מקרים. גם אותה אישה שקפצה מהגג, מלה את בנה, קפצה מהגג וצעקה, כי עליך הורגנו כל היום, וקפצה, ואז זה גרם שבשמיים נהיה רעש גדול, ומיד התחילה המהפכה. אז אם כן, הם גרמו גם כן. גם כמו אצל פורים, אסתר יסתה את ה... וגם ביציאת מצרים, בזכות נשים שצקניות, נתגלו אבותם ממצרים. אז זה גם, יוצא גם זה, תוספת על זה. כן. ברכת הרואה. קודם כל, ברכת הרואה יש על ברכת אתה שואל כעת מה שכתוב בשולחן ערוך, אדם שהולך ברחוב, ברחוב של גויים, נכון? ואין שם יהודים, והוא לא שמע נרות חנוכה, ולא הדליק נרות חנוכה, ואין לו נרות להדליק במקום שהוא נמצא. מה דינו? הולך ורואה נרות חנוכה, עומד ומברך, אז להדליק נר חנוכה הוא לא יכול לברך, כי הוא הדליק, בעל הבית הדליק. מה נשאר לו? שעשה ניסים לאבותינו, ושביום הראשון שהחיינו. ושאר הלילות, שעשה ניסים לאבותינו. אז מה השאלה עכשיו? לא, הוא לא מדליק, הוא רואה אותם. לברך כן, כל עוד והנרות דולקות, הוא יכול לברך. לא חייב בחצי שעה הראשונה, נכון. אמת. שמן זית, אתה עכשיו דיני השמנים. קיים עלן כל השמנים קשרים לחנוכה. זה לא כמו בליל שבת. זה הטעם שהליל שבת הזה לא נאמר במדליקים. כדי לא לבזות את נרות החנוכה, שאומרו, לכבוד לשבת, לא, לחש, חוסן, חלך, תלת העידן, תלת המדבר, ועוד, והיום יש כל מיני סגולות גם כן, את הגופייה של ההוא, והציצית של השני, שכל פעם ממציאים לנו, ברוך השם, מינים ממינים שונים. וזה, אחד שאל אותי, היום הייתי בדרך, וכתוב איזה, אמרו, שהאישה ביום השמיני, תיקח את זה, ותפקה, 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 ותתפלל, אמרתי לו, אוי ואבוי, תפקה, אסור לבכות בשמונת ימי חנוכה. מאיפה כל אחד, כל אדמור נהיה לי איזה בבעלי, ומתחילים להמציא לנו כל מיני דברים. לא יבוא ולא יהיה. זה ההלכה הראשונה שיש לנו בחנוכה, לא להספיד, להספיד פירושו לבכות, ולא להתענות. אז ודאי שאסור להתענות ואסור להספיד. עכשיו לגבי השמנים, אז כל השמנים כשרים. והאמת אפילו נפט ואפילו עיתרן, הכל מותר, הכל כשר. גז לא מועיל, למה? בגלל שאין שם פתילה. אבל אם היה מצב שהיה פתילות תבולות בגז ומדליקים אותם, הנה חינמי היה יוצא ידי חובה. אבל להלכה לא יוצא ידי חובה בגז, כיוון שזה דבר שמתנדף באוויר ואין לו פתילה. צריך פתילה, כי כך היה בבית המקדש. גם הזוהר אומר שיש עניין בפתילה, בנר יש את האור למעלה, זה האש שדולקת, זה אותיות של ההוויה, הפתילה זה אות וב, ואחר כך האצבעות ידיך, מימין ומשמאל, שמתקנות את ההדלקה או את הזה, זה שנקרא ה. או אם תרצה, אומר השמן עצמו זה ה, והאחת, והכלי שהשמן בתוכו זה ה השנייה. אז יש לך שם הוויה שלם בתוך כל נר ונר של החנוכה, יש בזה עניין גדול. עכשיו לגבי השמנים, אז איזה שמן מצווה מן המובחר שמן זית? למה? שני טעמים נאמרו. יש כמה טעמים, אבל שני טעמים עיקריים. אחד, שהוא דולק יפה. ואני צריך נר שדולק יפה. כמה שיותר יפה דולק, זה יותר טוב. טעם שני, שהמצווה הייתה, הנס היה בשמן זית. כי בבית המקדש אי אפשר היה להדליק רק בשמן זית. וקחו אליך שמן זית, זך קטית למאור. לעלות, נר, תמיד. אז כמה זה היה נס ושמן זית, צריך שמן זית. עכשיו, מה עם השמן שיש למאור? אז יש הרבה חכמים שצועקים מדי פעם, שמן ושמן ושמן. גם השמן הזה שהוא למאור, שהוא סך הכל הבעיה שלו, שהיא חומציות יתר. כי ידוע שמן, כולל גם שמן זית וגם שאר השמנים. עד אחוז אחד של חומציות, זה לא, עדיין לא מסוכן לבריאות. 100% ומעלה, זה מתחיל להיות מסוכן. מה עושה את החומציות? שהשמן מתיישן, נמצא אצלך בבית נגיד שנה, כבר מקבל היה 0.5% חומציות, נהיה 1%, 1.5%. זה מסוכן לבריאות. דבר שני, עושה חומציות שמחממים את השמן. או שמן שכבר תוגן, למשל בבית לפעמים מתגנים כעת לביבות, סופגניות, אז מתגנים, אחרי זה השמן הזה הופך להיות מסוכן. מה עושים אלה שיש בהם, יש להם תבונה, שומרים את השמן הזה, שמים לו קצת מלח בישול, כדי שזה נוגד את החומציות, ושומרים את זה במקרר. עד שבוע, יותר משבוע זה כבר סכנה. זה ממש סכנה. זה סכנה יכול לגרום, מה שמשמור סרטן, יכול לגרום גם מחלות לב קשות מאוד. זה עושה סתימות, עושה המון דברים קשים. עכשיו, השמן של המאור, השמן של המאור הוא למעשה שמן עם חומציות יתרה. זה מה שהרבנות הראשית יודעת. הם הרי עובדים לפי הספר. הם מזמינים שמן, או מהחברות של שמן שיש פה בארץ, אז השמן שנשאר או המיושן יותר, או שהוא אחרי שזיקקו את השמן הטהור ועשו את השמן למאכל, זה שמן לא למאכל, בסדר, אז זה שמן זית, אז זה עולה 0.5% מהמחיר של שמן זית מלא, בסדר. אבל דעקה, הם לא יודעים מה שקורה בשוק. היום תיקח אותך כעת לשוק, 90% מהבקבוקים שנמכרים בחוץ, בכלל לא שמן זית. זה כולו זיוף אחד גדול. זה שמן מכונות, כל מיני שמנים משונים, שאפילו ריח של זית אין בו. כלום. אז זה ודאי, זה יכול להיות שזה גם פסול מטעם הקריבי עונה לפחתך, הירצחה או יישא פניך. שמן שיש בו חומציות, אני יכול להדליק אותו, כיוון שזה לא עשוי לאכילה, זה עשוי להדלקה. אבל שמן כזה, שהוא גם לאכילה לא ראוי ולא להדלקה גם, כי לתת אותו הוא לא שווה אפילו כמה שקלים בודדים. לכן במקרה כזה לא להשתמש. עדיף שמן קנולה מאשר השמן הזה. מה? אני לא יודע, זו באמת בעיה. קשה מאוד לעמוד על זה. גם השמן זית עצמו הוא לא טהור לגמרי. ואגיד לך למה? כיוון שגם הינות וגם השמנים אותו דבר. שמן זית ידוע לא מקבל הרכבה. אם תערב איתו שמן אחר, הוא לא יתערב. מה הם עושים? הם מוסיפים לו את החומר הנקרא סופליטום לשמן, ואז אונסים את השמן להתערב עם שמן אחר. ואז ממילא, מתוך בדיקה מה שאנחנו יודעים, 70% זה שמן זית, 30% זה שמנים אחרים. מוסיף שמנים אחרים. אבל זה כשר. זה כשר. שמן של גויים, אז של ערבים לא, כי הם זייפנים גדולים, אבל שמן סתם שגויים מגדלים, אין שום איסור. הגמרא אומרת שבמסכת עבודה זרה, שגזרו חי דבר, 18 דברים גזרו, שלא להשתמש מהגויים, כמו גבינה, פת של גויים, פשולי גויים, גזרו גם על שמנם, שמן של גויים. אחרי שתי דורות, בא רבי יהודה נשיאה, נכד רבנו הקדוש, הוא נקרא בדינה דשרו משחה. הוא ראה שאי אפשר לעמוד בזה, והתיר את השמן של גויים. השמן זית שגויים מייצרים מותר. ואני אגלה לך סוד היום, 90% מהשמן של המדינה, זה הדרוזים בגליל, הם מייצרים אותו. דבר ידוע. אפילו מה ששייך לחברת שמן, לחברת עץ הזית ועוד, זה למעשה, הם קונים את זה מהדרוזים. הדרוזים הם בגליל, הם מגדלים עצים, אתה תראה את כל הגליל, מלא עצי זית, והם עונת המסיק הייתה לפני חודש אחד, ועושים איזה שמן, ואת השמן הזה הם מוכרים את זה לחברות השונות, והם זהו, קונים את זה מהם, אז זה מותר. מאיזה? יפה. עכשיו, לגבי החנוכיה עצמה, צריך לדעת שגם על פי הפשט, מקום הנחתה, זה לפחות זה שנספיק היום להגיד משהו, מקום הנחתה של החנוכיה, תדעו שבמקור, אם תחפשו בכל התלמוד, ובכל הראשונים, והשאילתות של הגאונים, ופסקי הגאונים ועוד, כולם כתבו את הרעיון הזה שנר חנוכה יהיה פתפח הסמוך לפתח, כלומר, לא היה חלונות, תדעו, זה הכל התחיל מאירופה. אנחנו נמצאים היום בגלות אשכנז. מה נעשה? אשכנזים הביאו לנו מהארצות שלהם את העניין של החנוכיות והחלונות, והיום כולם נהיו אשכנזים לעניין זה. במקור, כולם היו מדליקים בטפח הסמוך לפתח. אז איפה טפח הסמוך לפתח? כל אחד היה לו בית פרטי שלו. ואם יש לו עלייה, אז בעלייה כתוב שמדליק אותו בחלון, אבל בית פרטי היה לו. בבית הפרטי היה מדליק את זה, טפח הסמוך לפתח, שם היה מדליק את זה. ולמה? כדי שיהיה מזוזה מימין, וזה משמאל, ואיתו עליו יש תלדית, ונמצא משולש במצוות, והחוט המשולש, כך אומר המדרש. לא במהרה, גם הגמרא ככה אומרת. מה מסכת שבת אומרת? שמניחו בטפח הסמוך לפתח. אחר כך היו גויים, שהגויים השתוללו והיו מבזים את היהודים או גונבים להם את זה, תקינו שישים את זה טפח הסמוך לפתח מבפנים. והאמת שכך לפי הקבלה, טפח הסמוך לפתח מבפנים. ככה עושים. אחר כך יש כאלה עושים, מקפידים לעשות את זה בחלום בשביל שיראו את זה בחוץ, אבל מה העניין בכך? עכשיו, אלה שמדליקים בכלל בחוץ, ושלום הזוהר נאויר בך אומר שבכלל לא יוצאים את זה חובה, מפני שבדרך כלל בחנוכה יש חורף. יש רוחות, וכשרגע שאתה מדליק את הנער, הוא לא יכול להישאר ברוח מצויה, כי הרוח שמצויה היא כל הזמן תכבד את הנרות. מה תגיד שאתה סוגר את זה בתוך הקופסה? זה עכשיו סגרת, אבל ברגע שהדלקת, זה היה פתוח. נראה אותך גבר, תשאיר את זה כך דקה אחת, יחבל לך במקום. אבל הוא אומר, זה לא יצא ידי חובה. לכן מה הוא היה עושה? היה מדליק בפנים. לא מדליק בחוץ, אלא בפנים. עכשיו, מה הגובה של החנוכיה? הגמרא אומרת, שמניחו תוך 10 תפחים. כמה של 10 תפחים? תחת 80 סנטימטר. זאת אומרת, אני מודד מהרצפה למקום שהאש דולקת. לא הבסיס של החנוכיה, לא. אלא המקום שהאש דולקת, שיהיה 10 טפחים, תוך 80 סנטימטר. עכשיו, יש גם סוד על פי הקבלה, בזוהר יש גם סוד גדול, שזה יהיה בתוך 10 טפחים, ולכתחילה מעלה מ7 טפחים, זאת אומרת, בוא נגיד, בסנטימטר ה-78, שם יהיה 2 סנטימטר מתחת ל-80, או סנטימטר אחד מתחת ל-80, שם יהיה הגובה, למה? שם העין שולטת. כולם רואים. הם מסתכלים, דרך האדם מסתכל כלפי קרקע והוא רואה, אז יש נרות לפניו. זה הדרך. אבל במקום, כן, הרצפה לשלהבת. אבל במקום שיש ילדים קטנים, הוא יודע שהם זוחלים שם ויהפכו את המנורה, חס ושלום שלא יבוא לדלקה או כביעות וכדומה, אז באמת עושים את זה במקום גבוה. הוא עדין בלילות שבת, שנייה, בלילות שבת, כל הפוסקים כתבו שאפילו שאנחנו עושים טפח הסמוך לפתח, או כל השאר ההידורים שהיה לנו לגבי זה, בליל שבת לא ישים את זה שם, שלא יבוא חס ושלום מיד השריפה, אלא ישים את זה באיזה מקום יותר בטיחותי, או בתוך איזה קופסה סגורה וכדומה, ושם ידליק אותה. אין בעיה, מעל 10 טפחים יצא את החובה, אבל ההידור של המצווה, שהיא תהיה לכתחילה תוך 10 טפחים. אז תלוי לפי המבנה, הוא שואל איך, מה זה טפח הסמוך לפתח ומול המזוזה. לא תמיד זה אפשרי, כי לפעמים יש קיר שם שבנוי וחוצץ, אז יכול גם בקיר החוצץ, לא משנה. לא חייב להיות באותו קו ישיר של הדלת. זאת אומרת, לפעמים איפה שהדלת נמצאת, או שהדלת נפתחת, יכולה להיפתח על החנוכיה, ואז זה באמת בעיה. אז אחרי שהוא פותח את הדלת, יתרחק טפח ושם ישים את החנוכיה. או שאם יש לו קיר מהצד הזה, אז בקיר הזה עצמו, בקיר הצדדי, זאת אומרת, זה קיר גב, זה לא הקיר שממשיך את הקו של הדלת, אלא זה קיר גב, אז באותו קיר של הגב ישים שם את החנוכיה. בשבת לא ישאיר את זה שם. מפני שיש רוח מצויה וכו', לא יעשה כך. אתה, עדיף שאתה תראה. אז לכן אנחנו מדליקים בפנים. תבוא אליי, אני מדליק בפנים. שאנחנו רוצים ליהנות מהחנוכיה, ודאי. בפרט שבחצי שעה הראשונה אדם מתפלל ומבקש, אותה בקשה שלו עולה למעלה ואיזה אור גדול מאיר בנשמתו. עצם ההסתכלות על הנרות, זה אור שבא מלמעלה, זה אור גנוז מששת ימי בראשית, שמאיר בחנוכיה הזאת, לא חבל? כן, אז מדליק טפח הסמוך לפתח בסלון. כן, ברוך הבא הרב. לא, למה להשאיר את הדלת פתוחה? לא צריך דלת פתוחה. תבוא אליי ותראה יופי. תבוא, אז אצלי בכניסה, אני אעשה לך כניסה כמו שלי. זה יהיה בסדר. בבית הכנסת, בבית הכנסת נוהגים להדליק בכותל הדרומי. איפה שמוישה יושב? שם בכותל הדרומי. למה? כמו שהמנורה בבית המקדש הייתה מונחת בדרום. כל זה אחד האפשר, ואם אי אפשר, אז הדליקו איפה שיהיה, לא משנה. לא חייב להיות זה. אז עושים לפני כן, בודקים שזה כן ידלוק. אנשים חכמים מדליקים לפני זה, כמו בערב שבת, שמאבהבים את הנרות, ככה עושים גם בחנוכה, מאבהבים את הנרות, בפרט בשמן, יכול להיות בעיה, כן. רגע, רגע. יפה, הנה הוא אמר רעיון, שהוא רוצה להדליק כמו שצריך טפח הסמוך לפתח, ואחר כך הוא חושש בילדים וכדומה, אז חצי שעה ראשונה זה יהיה בטפח הסמוך לפתח, ואחר כך הוא ייקח אותה וישים אותה במקום אחר, יותר בטיחותי, הנה חינמה. רק בשבת מראש צריך להעביר את זה. עכשיו בשבת לא לשכוח להשאיר, גם אם הוא מדליק מוקדם, ואמרנו ב10:50 הוא מדליק, צריך שיהיה נרות שידליקו עד 5:30, שיהיה חצי שעה אחרי הזמן, הזמן זה 5, אז חצי שעה אחרי הזמן. עכשיו איפה אתה, חגי? תקרא קודם משה. כן, כן, נו. שכונה של חילונים, שמה? לא שומע, להדליק בחוץ? הלא אמרנו שעדיף להדליק בפנים. אז תדליק עוד מנורה, עוד חנוכיה, תדליק בחלון. היה הרב מבריסק עליו השלום, שאנחנו זוכרים אותו, הרב יצחק זאב מבריסק, נפטר לפני קרוב ל-50 שנה. הוא היה גר ברחוב פרס. זה סמטה ברחוב ישעיהו. ולא עלינו, ליד הבית שלו היה שם בית עבודה זרה של הגויים, אדיסון קראו לזה. והיה שם הצגה ראשונה והצגה שנייה. הצגה שנייה, נדמה לי, זה היה ב-9. הצגה ראשונה ב-7. הם עושים לנו שידור חוזר. אז הוא היה מדליק שם בחוץ. וכל אלה, והקופה של זה, היה 3 קופות, עד היום, אני לא יודע, הריבו את זה כבר. היה 3 קופות, וממש מול הבית שלו. אז הוא היה שם שמן, שידלוק עד 12 בלילה. אבל מי שיודע את ירושלים של פעם, ב-7, כולם היו כבר ישנים. לא היה איש ברחוב. אבל אלה היחידים שהיו לקוטה, בתר לקוטה, שעדיין נמצאים שם. אז היה שם שמן בכמות הזאת, היה אומר שיהיה פרסומי ניסה, ואפילו שהם היו הולכים של קולנוע וכל מיני זה ככה היה מנהגו. היה איתו רק סיפור מאוד מעניין, שיום אחד היה, הוא בא להדליק את הנרות, היה מטטה שאשתו טטטה את החצר, עומד שמה, אמר לה, תוציא את המטטה. טוב, הוציאה את המטטה והוא הדליק את הנרות. היה שאלה אותו, למה אמרת לי להוציא את המטטה? אומר שמי יעבור מישהו ויגיד, הרב מבריסק שם מטטה ליד החנוכיה, אז צריך לשים מטטה ליד החנוכיה. אז תוציא, מה עשו התלמידים שלו? שמעו את המעשה, מביאים עד היום, מביאים מטטה, שמים ליד החנוכיה ומוציאים אותו ומדליקים.